בוקר טוב. בהמשך למה שדיברנו, שהרכבה מסגית נקראת בלשון הברגצ'ובי נקודה או עצם, דבר שאינו מתחלק. כלומר, על ידי המיזוג נוצר משהו חדש ואי אפשר לחלק אותו לשני חלקים, כי הרכבה שכנית, הכוונה היא שיש הרכבה של זה חלק עם זה חלק, ואפשר לפרק אותו לחלקיו. אז כאן הוא מביא צופנס פניך בכליים, אבל הקטע הזה אינו מתייחס לכליים בכלל, אלא לתומת כלים. ויש משנה במסכת כלים שהוא מביא אותה, פרק ה' משנה י' א', ומדובר בתנור של מתכת. אז מה הדין של תנור של מתכת? אז כתוב במשנה, תנור של מתכת טהור. מה פירוש טהור? הוא לא טהור לגמרי, אלא פירושו של דבר שהוא לא טמא כגון כלי חרס, כי כלי חרס יש לו טומאה מאוויר, משהו נופל לתוך האוויר של כלי חרס, הוא מקבל טומאה, אבל תנור של מתכת הוא טהור מטומאת כלי חרס. אבל המשנה ממשיכה, וטמא משום כלי מתכות. כלי מתכת מקבל טומאה לא מאווירו כדוגמת כלי חרס, אלא מגבו, מאחורה. עכשיו, כל זה מדובר, כלומר, התנור של מתכת מקבל טומאה ככלי מתכת, דווקא אם הוא אינו מחובר לקרקע. אפשר פשוט להרים אותו. ייתכן שהתנור נמצא על הקרקע, אבל הוא לא מחובר לקרקע. כי אם הוא מחובר לקרקע, אז הדין הוא שקרקע אינה מקבלת טומאה. רק דבר שאינו קרקע הוא מטלטלין, הוא תלוש מהקרקע, מקבל טומאה. אבל יש דין מיוחד בתורה, בויקרא י"א, פרק ל"ה, פסוק ל"ה, כתוב בתורה, תנור וקיריים יוטץ, ושם מדובר בתנור וקיריים של חרס. אז יש פה שני דינים מיוחדים לגבי כלי חרס. דין אחד הוא שכלי חרס מקבל טומאה מאווירו, ודין נוסף שכלי חרס או תנור של חרס, על אף שהוא מחובר לקרקע, הוא מקבל טומאה. מה נפקא מינה שהוא מקבל טומאה? שהוא טעון נתיצה, צריך לנטוץ אותו, לשבור אותו. למה? כי על אף שהוא מחובר לקרקע, יש לו דין של קרקע, וקרקע בדרך כלל לא מקבל טומאה, כאן גזרה התורה שיש דין מיוחד של כלי חרס, שכלי חרס, תנור של חרס במקרה שלנו, מקבל טומאה למרות שהוא מחובר לקרקע, ולכן צריך לנטוץ אותו. עכשיו בואו נחזור לרגע אחד לתנור של מתכת. אמרנו שתנור של מתכת, אם הוא לא מחובר לקרקע, אז יש לו דין של כלי מתכת, ואם כן הוא מקבל טומאה מגבו, אין לו דין של כלי חרס לקבל טומאה מאווירו. אבל אוסל נסתק ואוסל עוד תפל. מה קרה? התנור הזה קיבל איזה סדק, הוא נסתק כרגע, פוק השם כלי מעולב, משום שהוא לא, אי אפשר להשתמש בו, הוא לא עומד לשימוש כל זמן שיש לו סדק. אז מה הוא עשה? הוא לקח טיט, יש לו דין של חרס, והוא מרח את הטיט על הסדק. זה נקרא בלשון המשנה, עשה לו תפלה. עכשיו מעניין, הלשון תפלה משמע שהוא תפל, אבל כפי שנראה זה לא בדיוק כך. אולי מבחינה מציאותית זה תפל, כי בסופו של דבר הוא רוצה לתקן את התנור של חרס, סליחה, את התנור של מתכת. אבל איך הוא תיקן אותו? על ידי זה שהוא הוסיף חרס. אז כתוב במשנה, טמא כדין כלי חרס, כלומר מחמת מכיוון שהחרס הטיט הוא זה שהכשיר את התנור לשימוש, הוא זה שתיקן את התנור, לכן התנור מקבל דין של כלי חרס. ואם כן, עכשיו הוא יקבל טומאה אפילו במחובר לקרקע, וגם יקבל טומאה באווירו. זה המשמע. עכשיו, הלוגית שלי מביא תוספתא, אבל איך מוצאים את התוספתא? כנראה שהתוספתא שהוא מביא לא נמצא בידינו, אבל המפרש העיקרי על מסכת כלים הוא הרשב"י שאנץ, אחד מבעלי התוספות, והרשב"י שאנץ מביא תוספתא. ותניא בתוספתא. עכשיו, יש אריכות דברים בתוספתא, וכדאי לראות את זה בפנים. הייתי אומר שצריך להקדיש קצת זמן לזה, אולי אפילו שעה. אבל מה שאני כן מבין מתוך הדברים, כי עוד לא הספקתי ללמוד את זה, ויש לי עוד הרבה סוגיות, אין מה לפחד, אבל לגבי הסוגיה הזאת של תנור של מתכת, שעושה לו תפילו, אז הוא מביא תוספתא, הרשב"י שאנץ מביא תוספתא, ונחלקו רבי ורבי ישמעאל. מחלוקת תנאים ברבי וישמעאל. והשאלה היא, הרי מצד אחד, במקום המסוים הזה של עתיד, זה נקרא כלי חרס. מאידך גיסא, יש גם את המקום של התנור. המקום של התנור הוא כלי מתכת. אז בעצם יש פה שני שמות. יש כאן שם כלי חרס ושם כלי מתכת. עכשיו, מה הדין אם, ויש כל מיני ציורים שונים, יש למשל דין של טומאת משקין או טומאת ידיים, יש דברים שמטמאים משקין ויש שלא מטמאים משקין, יש שמטמאים ידיים ויש שלא מטמאים ידיים. אז יש כאן מחלוקת האם אני מחלק את התנור הזה לחלקיו לגבי דיני טומאה. זה מבחוץ, אני אומר באופן שטחי. אז תשמעו את לשון הרוגת שווי, כי בדרך כלל הרוגת שווי רק כותב עין, והוא לא מוסיף הסבר, אבל כאן הוא מוסיף קצת הסבר, וזה עניין אותי. בצופנת פניח, אז אם יש לכם את הספר, זה מופיע בעמוד 180, בקטע למעלה מצד ימין, עוד דלי, בצוף נספניה כליים, אז תצלם את הדף, ג'ול, עם העיניים שלך. הנה, לפי המבואר בדברי רבנו, הוא מתחיל עם הרמב״ם, רבנו בלשון הרוגית שם זה הרמב״ם, בלכות משכב, תומס משכב ומשה קרקל פלוח זיין, דאנדרגינס עצמו, אם נוגע בלובן ואודם שלו, חייב על ביאת מקדש. העניין הוא ככה. אנדרוגינוס, כפי שאנחנו יודעים, הוא ספק זכור, ספק נקבה. אולי גם זכור, זכור וגם נקבה. אוקיי. אז הדין הוא של לובן, זאת אומרת הלבן שיוצא מגופו, מטמא בזכור. והאדום שיוצא מגופו מטמא בנקב. אז אם למשל יבוא מישהו ויגע בלובן שלו או באדום שלו, אז השאלה אם הוא נטמע. כי אם הוא זוכר, אז הוא נטמע על ידי מגע בלובן. אם הוא נקבע, אז הוא נגע, הוא מתמא על ידי נגיעה באדום שלו. אז בכל מקרה, אם מישהו נגע או בזה או בזה, אז אם הוא נכנס למקדש הוא פטור משום דין סופר.
אם הוא נגע בשניהם של אנדרוגינוס, האנדרוגינוס הוציא גם לובן וגם אדום, אז ממה נפשך הוא תמה? או מדין זוכר, או מדין נקבע, הוא חייב על ביאס מיקוש. ברמב"ם כותב כך, כל זה הוא בנוגע למישהו אחר שנגע או בלובן או באדום, אבל אם האנדרוגינוס עצמו נגע ביציאה הזאת, אם באדום הדלופון, אז הוא חייב על פי הסמיקש. אז השאלה נשאלת, מדוע לגבי אחרים אני אומר סופק, ולגבי עצמו אני אומר ודא? כלומר, אם מישהו אחר נגע או בזה או בזה, אז הוא סופק, ולכן הוא פטור מפי הסמיקש. אי אפשר לטמא אותו בתור זוודא, כי זה תלוי אם הוא זוכר מכיו. אבל כשאנדרוגינוס עצמו נגע בלובן או באדום, אז הוא חייב על ביאס מיקוש. אומר הרוגד שווי, צורך לומר כך, כלומר לפרש את דברי הרמב"ם, צריך לומר, הנה, בתוספת כלים, הובא ברש פרק ה' משנה י"א בכלים, פליני תנאי, הוא מביא בתוספת מחלוקת תנאים. עכשיו, הוא מבאר מהי המחלוקת. דבר שיש בו שני דברים, הרי הוא גם כלי מתכת וגם כלי חרץ, הוא שני שמות. זאת אומרת, זה לא רק מבחינה מציאותית שיש פה שני חומרים, אלא יש על פי דין שני שמות, יש פה שם של כלי חרץ. האם דנים שכל שם ושם מעורב בשניהם? או רק בכל דבר בפני עצמו. דקפליגי שם לגבי תנור של מתכת שעושה בו תפילו של טיט, דייש עליו שתי שמות, אם היחד שניהם אי אפשר שיהיה, כלומר, מה יהיה במציאות כזאת שאי אפשר שזה יהיה תמי גם כך וגם כך, או שהוא מתמי בתור אס כלי מתכס או בתור אס כלי חרס, אבל אי אפשר באותה מציאות לטמא אותו משניהם. כגון אם קיבל תומה מגבו והתומה שבו מחמס כלי מתכוס, האם מטמא מאווירו בגדר כלי חרס? אז מצד אחד הוא קיבל תומה מגבו, שזה מהני בנוגע לכלי מתכס, אבל התומה שבו הוא מחמס אווירו, וזה בגדר כלי חרס. אז יש לו תומה מחמס כלי מתכס, ויש פה גם אוויר שהוא מחמס כלי חרס. אז כלי מתכס וכלי חרס, אבל זה חייב להיות או זה ואו זה. אז פליגי בזה, אז כאן יש מחלוקת איך לדון כל חלק של הכלי. רצה לומר כך, דדובר שיש פה שני שמוס, האם בכל שם ושם יש פה שני הכוחות של שני השמות מעורבבים יחד? כלומר, אני אומר שיש פה בכל חלק גם דין של כלי חרס וגם דין של כלי מתכס. או שמו דכל אחד ואחד בפני עצמו. אי אפשר לקיים את שניהם בבסחס ולומר על כל חלק שיש לו גם דין זה וגם דין זה, כי יש בזה סתירה מיני ובי לגבי תומה מגבו ותומה מאווירו. אז הוא אומר שזה יסוד המחלוקת בין רבי ורבי שמואל בתוספתא. עכשיו, מה שקורה כאן הוא שהוא לא חוזר חלילה לתרץ את הרמב״ם לגבי אנדרוגינוס. מדוע אנדרוגינוס לגבי אחרים נידון כסופק, לגבי עצמו נידון כוודא? אבל ייתכן שהוא מתכוון לומר שכיוון שאנדרוגינוס יש לו שני שמות, אז במידה ואני אומר שיש בכל חלק וחלק ממנו את שני השמות, זאת אומרת שני השמות חלים בבסחס, גם זוכר וגם נקבה, אז אם כן ממון אפשר כשהוא נוגע או באודם או בלובן, הוא מתאמי בתור זוודא. אבל אם נאמר שאי אפשר לדון בכל חלק בשני השמות, אלא אני כאילו מחלק אותו לשניים, אז יש פה צד זוכר וצד נקבה, אז אם כן שוב פעם חזרתי לסופק ואינני יודע מדוע רמב״ם מתאמה אותו בתור זוודי והוא חייב על ביאס מית. עכשיו כדי להוסיף לזה אני מבקש שתראו עמוד 186. כפי שדיברנו אתמול, יש כאן דין של הזיות בנוגע ליום הכיפורים, והשבע הזיות הן נקודה אחת או עצם בלתי מתחלק. ולכן אם למשל הדם התייבש לאחר הזריקה הראשונה, לא תועיל לו המשך הזריקות. זה מה שהוא מביא פה. וכאן בסוף העמוד הוא חוקר מה הדין של רביעית דם של מת. הדין הוא שדם של מת מטמא אם הוא מוציא את הדם לאחר המיטה, אבל צריך שיעור מינימלי של רביעית דם. מה קורה אם הוא מצרף חצי רביעית ממת אחד וחצי רביעית ממת שני, וכאן יש לו רביעית דם של שני מתים? אז הוא אומר ככה, עין ירושלמי נוזיר, פרק ווב, שהוא כהי גבנו, תיאף למדי אומר דרביעית דם הבא משני מתים, מצטרפים לתמי, אז יש לי סך הכל רביעית דם, חצי ממת זה, חצי ממת זה, ויש כאן תומו. אומר ירושלמי, זה רק אם בואו החצי רביעית והחצי רביעית, כל אחד בא מרביעיות. כלומר, הייתה לכתחילה רביעית דם, והוא לקח חצי מזה ומזה. אבל אם היו באמת פחות מרביעית, לא שייך בזה צירוף. אז לפי ירושלמי, כל ההווה מינו לומר דין צירוף, לפי אותו מן יומן, היא רק משום שהתחלתי לכתחילה עם שיעור של רביעית. אז ברגע שיש שיעור של רביעית, אז חל עליו דין של דם המטמא, ולכן אני יכול לקחת כל חלק מהדם ולצרף אותו לחלק מהדם. אבל אם התחלתי עם פחוס מרביעית ופחוס מרביעית, אז לא היה חלות שם דם המטמא בשום פנים באופן לא כאן ולא כאן. לא שייך בזה ציר. למה? אומר הגוגת שם, מדי השיר של רביעית הוא דומי לנקודה ולא מצטרף. מעניין. כאן הוא אומר דומי לנקודה. נדמה לי שיש כאן הודו אספלדין שזה לא לגמרי נקודה. אם זה היה לגמרי נקודה, אז אינני יודע אם אפשר לצרף חצי זית ממת עם חצי זית ממת אחר, כי זה כבר צירוף. אבל הוא מתכוון לומר שלגבי יצירת הטומו, מדובר הרוי לקבל טומו או לטמא אחרים, פה אני צריך נקודה. אני לא יכול להתחיל לכתחילה עם חצי רביעית דם, כי בחצי רביעית דם לעולם אני לא יכול לצרף אותו להשלים את שיעורו. אני יכול אחר שיש לי כבר נקודה, יש לי כאן מציאות של מיזוג של רביעית דם, כמו שדיברנו פעם על 40 סוש של מקווה, מי שזוכר שזה מיזוג ולכן שלג לא יכול להיות קשה למקווה. אז הוא הדין לגבי רביעית דם, אני רואה את כל הרביעית כדבר אחד, עצם בלתי מתחלק, הוא קורא לזה נקודה, ולכן חל עליו שם דם לעניין תומס מס. עכשיו בעמוד 187 הוא חוקר מה הדין של אותיות לגבי כתיבה במלאכת שבת. אנחנו יודעים שהשיעור הוא שיעור של שתיים, אבל הוא מביא פה ירושלמי בפרק י' ג' משבת שהכל מודים בכותב את השם דרק אם ישלים אז חייב. אז אם הוא כותב שם, דהיינו תיבה, אז הוא לא חייב אלא עד שהוא משלים את התיבה, את כל התיבה כולה. כלומר, הוא כבר כתב שתי אותיות. לכאורה הוא חייב המלאכת כתיבה עבור שתי אותיות, אבל הוא התכוון לכתוב שם. אז מה קורה פה? הרי אם הוא כבר כתב שתי אותיות, אז יש לך חייבו על שתי אותיות? לא, אתה אומר שהוא לא חייב עד שהוא משלים את השם. אומר הרוגצ'ובי חידוש מפליא, הוא אומר, הרחתי בזה דרוצה לומר, מה הכוונה את הירושלמי? דדאי אם השלים את השם במוצאי שבת. יוצא כך, שתי אותיות הוא כתב בשבת. אינו חייב אלו שישלים את השם. לא שהוא לא חייב עבור שתי אותיות, ודאי שהוא כתב כשיר של שתי אותיות, אז זה מה שמחייב על חילול שבת. אבל מכל מקום, הוא צריך להשלים את השם. לא בגדר מייסה מחייב. מייסה מחייב הוא כבר עשה בשבת. אבל זה לא נחשב למציאות של שם כפי שהוא רצה ליצור, אלא אם כן הוא ישלים. מתי הוא יכול להשלים? לא אכפת לי אפילו מישלים לאחר שבת. העיקר הוא שיש כאן תנאי שהוא ישלים את השם. וזה חידוש מפליא, כי אחד מצינו שאדם, אם הוא חייב או לא חייב המלאכת שבת, זה הכל תלוי במה שהוא עושה לאחר שבת, במוצאי שבת. מצאנו אכן דוגמה כזאת במלאכת אפייה. אז אם הוא הדביק את הפת לתנור, והפת לא הגיע לקרימס פונוב עד למוצאי שבת, אז הוא חייב, או למשל בזריה, הוא חייב במלאכת זומר רק לאחר השרושך. השרושך זה לוקח 72 שעות, מינימום, שלושה ימים. אז אם כן, איך הוא יכול להתחייב על השרושך כאשר השרשה הייתה לאחר השבת, או אפייה הייתה אחר השבת? אבל זה לא קשור לענייננו, אני חושב, כי שם מדובר על תנאי שהוא חוץ למעשה. כלומר, אני עשיתי מעשה. מה המעשה שעשיתי? הנחתי את התבשיל על האש בשבת. מתי התבשיל התבשל? במוצאי שבת. כי יש תנאי שאני לא חייב, אלא אם כן עשיתי בישול. אבל המעשה מחייב הוא שלם וגמור בשבת. או לדוגמה מלאכת זורע, אז הוא זרע את הזרע בשבת. יש עוד תנאי ש... אבל התנאי, שוב פעם, התנאי מתקיים בממילא. אתם מבינים למה אני מתכוון? ממילא? לא שהוא עושה פעולה. הרי את הפעולה השלימה הוא עשה בשבת. אבל יש גם תנאי שצריך שיהיה כאן תיקון שלם, דהיינו בישול או השרשה בזרע. אז התנאי הזה יכול להתבצע, יכול לבוא לידי קיומו אפילו אחר השבת. למה? הרי מה אני חייב על מה שקורה במוצאי שבת? אלא פשט הוא, אני חייב עבור מה שעשיתי בשבת, אבל בתנאי שמה שעשיתי בשבת תפס. אם הוא תפס או לא, זה תלוי אם הוא הגיע לידי בישול. אם לאחר השבת מישהו יוציא את התבשיל מהאש או את העיסה מהתנור לפני שהוא מגיע לקרימס פונוב, אז לא נתקיים התנאי של אפיו בחפץ עצמו, ואין כאן תיקון, אז אני לא יכול לחייב אותו למעשה הכנסת הדבקת הפת לתנור. אבל זה רק בגלל תנאי. אז תנאי ניתן לבצע או לבוא לידי קיום לאחר השבת, אבל המעשה מחייב. אבל פה מדובר שהוא כתב שתי אותיות בשבת, והוא צריך לכתוב עוד שתי אותיות, או לא אכפת לי כמה אותיות, כדי להשלים את השם. ואת אותם השלמות שתי אותיות הוא יכול לעשות למוצאי שבת. אז מה שכתוב בירושלמי, שאינו חייב אלא אם כן גומר עשה השם כולו, לא, הוא לא מתכוון לומר שהגמר כתיבת השם הוא חלק ממעשה מחייב. מעשה מחייב הוא שלם וגומר בשבת עצמה, והשלמת הכתיבה כדי להשלים את השם, את התיבה, אפשר לבצע אותה במוצאי שבת. זה כבר חידוש עצום, כי כאן לומר שהוא חייב על, על תוספת כתיבה, ואם הוא לא מוסיף לכתוב עוד אותיות נוספות, אז הוא לא חייב. אז איך אפשר לחייב אותו על כתיבת אותיות במוצאי שבת?
זה לא קשור למחלקת של מלאכת מחשבת ורב שירו רבי שמעון.
אין ספק שכל מה שהוא מביא פה בשם רבי שמעון בירושלמי, שהוא לא חייב אלא שהוא ישלים את השם, זה מבוסס על מלאכת מחשבת. כי מה אכפת לי בכל פעולה של עבירה אחרת חוץ משבת אם הוא לא השלים? הרי הוא חייב אפילו בלא השלים. אבל יש דין מיוחד במלאכת מחשבת, שכיוון שהוא התכוון לכתוב שם, השתי אותיות זה לא שם במקרה שלנו, ולכן הוא לא חייב. אבל מה שמעניין הוא שבהמשך הוא אומר דספיר לי, זאת אומרת לפי השיטה הזאת של רבי שמעון בירושלמי, דאינו דבר המצטרף רק אבי עצם פשוט ואינו מתחלק. כלומר שאני צריך ליצור כאן הרכבה מיזוגית, חפץ או חטיבה חדשה בפני עצמה, ואת זאת אני יכול לעשות אך ורק אם הוא השלים את השם. כלומר אני לא רואה את כל אות כחלק נפרד בפני עצמו ואני מרכיב אותם בהרכבה שכונית, אלא אני רואה את כל האות שהיא מצטרפת ליצור יחד איזה מין דבר חדש, כגון בישל בוסו בחול ויש לי בוסו בחול שהוא חפץ חדש בפני עצמו, או חמור עם סוס זה פרידו, היינו חפץ חדש בפני עצמו. גם פה בנוגע לשם, אם הוא התכוון לשם, אז אני לא רואה את האותיות כחלקים נפרדים. משהו מוסיף פה חס ושלום, אני לא יודע. אינו דובר מצטרף חס ושלום, אני לא יודע מה הוא מתכוון חס ושלום. אולי חטא וב יש לזה משמעות אחרת. פעם הוציאו ספר עם כל הראשי תיבות, אז אולי חטא וב זה משהו אחר, אני לא יודע. על כל פנים, רק עצם פושט שאינו מסחלק. עכשיו, מצד שמאל הוא אומר, בשורה הרביעית, יש לכם 187? הוא כותב, וזה טליה, אם האותיות הם חלקים מהתיבה, דהיינו הרכבה מזגית, או מציאות בפני עצמו. כלומר, כל אות היא מציאות בפני עצמו, אלא שהיא מצטרפת לתיבה. אז כל זה ציגוף של עוד ועוד עוד ועוד עוד. וכל עוד זה חלק נפרד. אחר כך בהמשך הוא דן בנוגע לכתיבת שם השם. בכתיבת שם השם, אז עד שהוא משלים את שם השם אסור לו להפסיק באמצע. הסופר שכותב שם השם, למשל י-ק-ו-ק, אז שלא יפסיק באמצע, משום שכל האותיות כאן הן מצטרפות יחד לעבוד שם, שם השם, שם קודש. אז זה נקרא הרכבה מזגית, ולכן אי אפשר להפסיק באמצע. ובהמשך הוא מביא, ועין שבת דף צד יבוב עומד בית, גם אם נתכוון לזרוק שמונה, אז אדם זורק ברשות הרבים, והוא חייב על 400, אבל הוא התכוון לזרוק 800, כדי שהכדור יגיע בסוף 8. וזרק 4, אבל כדור נפל, נחת, בסוף 4. שבעצם הוא הביא את הכדור 400, אבל הוא התכוון ל-800. אז הגמרא מסתפקת, האם זה דומה לשם משמעון? כי אפילו למאן דאמר, שהוא לא חייב עד שהוא ישלים את השם, אבל מה יהיה הוא כתב שתי אותיות שהם עצמם שם, אז זה נקרא שם משמעון. אז איך אני רואה את השמונה אמות? האם אני רואה 4 פלוס עוד 4? אז אם הוא התכוון לשמונה הוא גם התכוון ל-4. הכוונה של שמונה כוללת בתוכה גם זריקה של 4 אמות, ולכן אם הכדור נפל בסוף 4 אז הוא חייב, עוד דומה לא, הוא התכוון ל-800, הוא התכוון לשמעון, והוא לא חייב על שם משמעון. עד שהוא כותב את השם בשלמות, דהיינו שמעון, הוא לא חייב. ואין שם לפירוש רש"י, הוא מוכח שם, שתי אותיות הווי דבר בפני עצמו, רק בגדר הצטרפות, ולא כמו הוצאה. הוא כותב ככה, שייתכן שאם הוא חייב על שם משמעון, מכל מקום הוא פטור על התכוון לזרוק שמונה וזורק ארבע. עוד פעם אני מדגיש, הגמרא מעלה אפשרות שאפילו אם אני סובר שהוא חייב על שם משמעון, מכל מקום בזורק שמונה ונופל בארבע, הוא יהיה פטור. אומר הגוגית שובי, מה נפגימים? אומר כך, בנוגע למיינדי אומר שם משמעון חייב, יש לי צירוף של שתי אותיות. למרות שהוא מתכוון לשמעון, אבל הוא גם מתכוון לאותיות, וכל אות יש לה חשיבות בפני עצמו, וזה רק הרכבה של אות ועוד אות, שכנית. ולכן הוא חייב על שם משמעון, כי יש כוונה על כל אות, לא רק כוונה על השם, לאותו מאן דאמר. יש מאן דאמר שהוא לא חייב עד שהוא משלים את שמעון, אבל למאן דאמר שהוא חייב על שם משמעון, הכוונה היא שמכיוון שהוא רוצה לכתוב שמעון, הוא גם רוצה לכתוב שמם, וזה שם, שתי אותיות. זה משום שכל אות היא מציאות בפני עצמו, שהיא מתחברת ביחד על ידי צירוף של שתי אותיות והוא חייב, מה שאין כן בנוגע לזריקה. אז כאן הוא טוען שכל השמונה אמות זה נקודה אחת, ואי אפשר לחלק אותה לחלקים. אז כל שהוא התכוון לזריקה של שמונה, אין כאן כוונה לזריקה של ארבע. הוא לא רוצה זריקה של ארבע. נניח שיש לו חבר שם, שהוא המטרה, הוא זורק למטרה. אז המטרה היא סוף שמונה. הוא לא מעניין אותו שהכדור יגיע לארבע. אז הוא כותב ששתי אותיות אבי דובר בפני עצמו. אני חושב שהוא מתכוון לומר כל אות היא טוב בפני עצמו, רק בגדר הצטרפות, ולא כמו הוצאה. דהיינו, בהוצאה אני רואה את הכל כנקודה אחת, לא הצטרפות של חלקים, שאפשר להפריד אותם, וכל חלק יש לו חשיבות בפני עצמו, לא. כאן אני אומר שהכל הוא מציאות אחת, נקודה. אז חשבתי להוסיף, אולי לפי הרוגת שווי, אפשר להבין את דברי הרשב"ם במסכת בבא בסרא. הרשב"ם אומר שלמרות שאנחנו פוסקים כרב יוחנן שחצי שיר עושה בן התורה, אבל מותר להעביר חפץ ברשות הרבים שתי אמות. והדבר הוא פלא, כי אם אני אומר שחצי שיר עושה בן התורה, אז החצי שיר של דל אמס בשסרם הוא שתי אמות. ומכל מקום הרשב"ם אומר להג'ס שמותר להעביר שתי אמות. אז אולי אפשר לומר, על פי הרוגת שווי, שהשיעור של דלת אמות הוא הרכבה מסגית, דהיינו נקודה אחת בלתי מתחלקת, אז יש לה פחות מארבע אמות, זה לא נקרא הברה. ופעם הזכרנו את המאירי. המאירי בשבת אומר שמדוע התורה קבעה, הלוך למשה מסיני, השיעור של ארבע אמות, אומר המאירי, כי דלת אמות זה רשות בפני עצמה. לדוגמה, הגמרא אומרת שכל העיגול, בוא נגיד, אם הוא מסתובב מסביב האדם במרחק של ארבע אמות, רדיוס של ארבע אמות, זה נקרא רשוסו של אונו. חז"ל אפילו תקנו קניין דלת אמות לקנות הפקר שנפל בתוך דלת אמות. אז המאירי אומר שדלת אמות זה נחשב לרשות. אז אם כן, אנחנו קוראים לרשות הרבים שטח אחד שלא מתחלק לחלקיו, הוא ממשיך וממשיך עד אין סוף. לא, אומר המאירי שלגבי הדין של מעביר דלרם שסרם, כל ארבע אמות של רשות הרבים הוא רשות בפני עצמו. אז על פי המאירי הסברנו את הרשב"ם שאין חצי שיר בדלרם. למה? כי למה הוא חייב במעביר דלרם שסרם? כי הוא מעביר, הוא מוציא מרשות אחת ומניח ברשות אחרת. אבל אם הוא מעביר שתי אמות, הוא עדיין בתוך, באמצע אותה רשות, אז אין על מה לחייבו. אז אני אומר, לפי זה, אולי אפשר לומר שהדלת אמות הוא נקודה בלתי מתחלקת. ולכן אומר הרוגת שם, אם הוא מתכוון לשמונה אמות, גם השמונה אמות מצד מלאכס משהו, הוא נחשב לנקודה. 39 מלכות. עכשיו, מה הדין הגמרא דנה בעדים זומם? אם למשל העדים העידו על מישהו שהוא חייב מלכות ועשיתם לו כאשר זומם, אז גם הוא חייב מלכות. אז הדין הוא כך, הגמרא קובעת במכות שלא מצטרף. מה הכוונה לא מצטרף? הרי יש כאן שני עדים העידו יחד נגד ראובן שהוא חייב מלכות, אז הגמרא מעלה הווה אמינא, או למשל יש שלושה עדים, בואו ניקח דוגמה של כת של שלוש, אז אפשר לחלק, כיוון שכת של זומם, אז נחלק את המלכות לשלושה חלקים, כל עד יקבל כמה? 13 מלכות. השם השם כל רח ובחד, אז יקבל 13 מלכות. אז הגמרא קובעת שמלכוס לא מצטרף. אי אפשר לצרף את המלכות שאני נותן לעד זה ועד זה ועד זה, לצרף אותם ל-39. זה או 39 או כלום, או אפס. הגמרא בהמשך אומרת, אבל אם שני עדים העידו על ראובן שהוא חייב 100, אז ניתן לחייב את עד אחד ב-50 והעד שני ישלם 50. למה? כי מלון מצטרף. כך כתוב בגמרא. אומר הרוגת שווי, לגבי מלכות המספר של 39 הוא הרכבה מזוגית, נקודה אחת בלתי מתחלקת, אי אפשר לחלק אותה לחלקים. זה לא צירוף של מכה ועוד מכה ועוד מכה עד שאני מגיע ל-39, אלא זה חטיבה אחת בלתי נפרדת, אי אפשר לפרק אותה. מה שאין כן, בממון, בכסף יש צירוף, אני יכול לצרף את הכסף שלך עם הכסף שלי וכו' וכו', עד שאני מגיע לסכום הטוטלי. זה נקרא הרכבה שכנית, זה נקרא לא נקודה, אלא צירוף והרכבה של חלקים.
אבל בעניין המלכות, אם יש מישהו חלש שלא יוכל לקבל 39 ולקבל לפי הרופא פחות, אם זה...
אז לפי הרוגת שם הוא לא יכול לקבל פחות. או שהוא יקבל כל 39 או לא יקבל כלום. אני לא יודע. נגד הגמרא של אומדן עושה. של אומדן. הוא אומר לגבי השיעור של 39 מלכות, פחוס מהשיעור לאו כלום. למה? כי מלכות לא מצטרף. והווה היא נקודה. זאב, רצית לומר משהו?
כן.
כן.
אני חושב שזה קושיה. שאם... למה אם שלושה מעידים עליו ומקבלים כל השלושה את ה-39 מלכות? כי אם... כי כל אחד מהם יכול להפיל את כל העניין. וכל העסק הזה תלוי בכל אחד ואחד.
זאת אומרת, אם הוא פסול.
כן.
כי נמצא כאן מהם קורם פסול, אז כל הקאט היא פסולה. אז אם כן, כל אחד הוא בעצם מכשיר את הקאט. יפה, ספרה יפה מאוד. במשך הוא אומר ששיעור מקווה של 40... של 40... פסולה, הוא גם כן עצם. עכשיו, בקטע הזה הוא מביא סוגיה במסכת קידושין דף סמך וובה מבית, לא הספקתי לראות את הסוגיה, אבל היא נשמעת כסוגיה מאוד מעניינת. עכשיו, לגבי כלי שרת, אז יש לו פה קטע, הוא מביא רמב״ם בעמוד 188 למעלה, פרק ג' הלכה חוף מהלכס כלי מקדוש. סליחה, מלכוס פסולי המקדוש. הבעיה היא שאני לא מבין את הרמב״ם. לא שאני לא מבין את הרמב״ם, אני לא יכול לפרש את המילים של הרמב״ם, לא יודע מה הכוונה. הרמב״ם מחלק בין כלי שרת לבין מידות. אני לא יודע מה הוא מתכוון מידות. גם הלכה משנה אני חושב מסתבך פה, הוא כותב שיש אולי גרסה מוטעית ברמב״ם, אני לא יודע. על כל פנים, מה הדין של כלי שרת? הרי אם אני מכניס סולת או משהו לתוך כלי שרת, אז הכלי מקדשו. והרמב"ם קובע כאן כל מיני תנאים איך ומתי הכלי מקדש את מה שיש לו. אז קודם כל יש תנאי של מקום הכלי אינו מקדש אלא במקום המקדוש אינו מקדש על מידת כלומר אם הוא הכניס את מה שהוא הכניס תוך הכלי בכוונת תחילה אין מקדש על מתוכן כלומר אני צריך כלי קיבול והוא מכניס את החפץ את האוכל לתוך הכלי גם הכלי צריך להיות שלם אבל אם יש נקב בכלי אז הוא לא מקדש ואחר כך הרמב"ם אומר אין מקדשין אלא מלאים כלומר אם אני שפכתי בוא נגיד משקה לתוך הכלי לדוגמה אז עד שאני לא ממלא את הכלי הכלי אינו מסוגל לקדש השיעור לגבי הכלי בכוחו לקדש זה משתנה מכלי וכלי כל כלי לפי המקסימום שיש לו לקבל בתוך הכלי זה נקרא מילוי הכלי אבל מידות במידות הוא אומר שאם אין דעתו למעלותם אז עוד פעם אני לא יודע מהי המידה הזאת אבל הוא לא התכוון למעלות את המידה עד לסוף מקד שם אז יש קידוש אפילו בלי למעלות אותם אז עוד פעם רבותיי אם יש לכם זמן בחברות ללמוד גם את זה וגם את התוספת שהרש משנס מביא וגם את הסוגיה הזאת המעניינת בקידוש שם הגבוה ואני אשמח מאוד על כל פנים הלשון של הרוגית שובי היא ככה הרמב"ם שם מחלק רבנו הרמב"ם מחלק בין כלי שרת דשם אינו מקדש עד שהוא משלים אוקיי פה יש עוד נקודה שאני לא נכנסתי למה הייתה כוונתו אם הוא תכוון להשלים עד למעלה למעלות או לא במידה של קודש אוקיי פה חסר לי ידיעה אני לא יודע מה זה מידה של קודש אז הדין הוא שנתקדש אפילו בלי למעלות רוצה לומר מה הכוונה של אדם הרמב"ם מחלק פה בין שיעור שהוא עצם לבין שיעור שהוא מחמת הצטרפות אז לגבי הכלי אז הכלי מקדש בתור עצם כלומר מילוי הכלי הוא עצם אני צריך את כל הכלי כולו מה שאין כן במידות אז יש צירוף של חלקים חלקים בנוגע לכלי שרת אז כיוון שהוא עצם אז חלק ממנו הוא לא מספיק, הוא לא חשוב אי אפשר לומר שיש כאן את השיעור שיש של, של, של קידוש הכלי מה שאין כן בנוגע למידות אז הוא אומר שהשיעור פה הוא רק מחמת הצטרפותם יחד בסוף הקטע הוא אומר ככה שיעור שהוא עצם לא בגדר דברים נפרדים אז פחות מזה אינו כלום אבל היחשו דברים נפרדים אז מצטרף ומתחיל הדבר מתחילתו כלומר יש לפעמים כשאני צריך עצם אז אי אפשר להתחיל את התהליך עד שהוא מסיים אותו הסוף הוא קובע תחילתו מה שאין כן אם השיעור הוא רק צירוף של כל מיני חלקים אז כל חלק כבר מתחיל בתחילתו זה מה שדיברנו אתמול לגבי פוחס מקישיר המחלוקת בין רב יוחנן ריש לקיש לפי ריש לקיש השיעור הוא עצם ולקרצי שלו מה שאין כן לפי רב יוחנן הוא הצטרפות של חלקים ולכן כל חלק הוא כבר מתחיל את האיסור מניין הוא מביא פה מנחות הרי הסוגיה של תפילין ושל ציצית היא במסכת מנחות בדף למד זין מה הדין של בגד שיש בו חמש כנפות אחר כך מביא עוד סוגיה בזבוחים מחלוקת אם צריך להטיל ציצית בכל כנף בכנף או רק בדלת כלומר, אפילו אם תמצא לו משם בגד שיש לו חמש כנפות, חייב בציצית, רק בארבע כנפות. הוא לא חייב לשים את הציצית בכנף החמישי, ולפי מה דיומר אחד פטור מכולה, כיוון שהוא בגד של חמישה, של חמש כנפות, אז הבגד הזה הוא פטור לגמרי. אז עוד פעם, יש כאן מחלוקת בתוך מחלוקת, האם בגד של חמישה כנפות חייב בציצית, ואפילו אם תמצלום הוא חייב בציצית, הוא חייב לשים, להטיל ציצית על כל חמשת הכנפות, או רק על ארבע מתוך חמש. ובזבחים שם, בדף י"ח, אמרינא דפליגי אם יתר כמאן דאיתא דמי או יתר כמאן דלתא דמי. התורה חייבה אותי בבגד של ארבע כנפות. עכשיו יש לי בגד של חמש כנפות. אז איך אני רואה את הכנף החמישי? כיוון שאני רוצה לקבוע חיוב ציצית לגבי הבגד, אז הכנף החמישי הוא כמאן דלתא דמי. או דומה לא, כמאן דאיתא דמי. אז בסופו של דבר יש לי בגד של חמש כנפות. רוצה לומר כך, מניין, דהיינו ארבע במקרה של ציצית, מניין שהתורה הקפידה עליו, האם הוא מציאות אחת או דבר המצטרף? אם הוסיף עליו, הרי כמו מציאות אחרת. כלומר, למאן דאמר כמאן דלתא דמי, ואני בכלל לא מתייחס לכנף החמישי, וזה לא מפקיע את הבגד מחיוב ציצית, היינו משום שזה צירוף של ארבע כנפות. אז אם זה צירוף של ארבע כנפות, אני יכול לחלק ולומר שדי בארבע כנפות לעבוד חיוב ציצית, ואני בכלל לא מתייחס לכנף החמישי כמאן דלתא דמי, ולכן הוא חייב בציצית. וזה מסתבר למאן דאמר שהוא שם ומטיל ארבע ציציות. או דילמה, השיעור פה הוא מה? הוא שיעור לא של הצטרפות, אלא של נקודה של מציאות אחת. אז אם כן, יש מציאות שנקראת ארבע כנפות, בגד של דלת, ויש מציאות אחרת של בגד של חמש. אני לא יכול להפריד ולפרק את הבגד ולהוציא את הכנף החמישי, אלא יש לי מציאות אחת של חמישה כנפות, ולכן אני פטור מציץ. עכשיו רבותיי, אני מבקש שתראו פה בעמוד 96. ב-96 למטה הוא מביא שוט צופנס פניח דווינס, אומר הנוגד שם, והנה באמת, גם בשל תורה יש נפקא מינה בין שבת ליום הכיפורים בגדר זמן. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מבינים שאולי יש נפקא מינות בדינים דרבנן בין שבת לבין יום הכיפורים, האם כל השבותים שנוהגים בשבת נוהגים ביום הכיפורים, למשל כניבס הירק, הגמרא מתירה ביום הכיפורים למרות שזה אסור בשבת משום שמכין לאכול, כל מיני דינים דרבנן. אומר הנוגד שווי שלגבי עצם הזמן יש נפקא מינה בין שבת ליום הכיפורים מדאורייתא. תלו של חידוש. ובשבת, הווי הזמן דובר המצטרף, וכל רגע ורגע זמן פרטי בפני עצמו. וזה נקרא הרכבה שכנית. ומרבינן במחילתו, מחלל מוס יומוס, אפילו כהרף עין. אז אם הוא יחלל את השבת אפילו כהרף עין, הוא חייב על אותו רגע של חילול שבת. מחלל בכל רגע ורגע. אני מדלג על הנפקא מינה, כי קודם כל אני רוצה לראות את הניגוד ביום הכיפורים, אבל ביום הכיפורים הוא זמן עצם, ואינו מסחלק כלל, ונקודה אחת היא על כל היום. זה נשמע כפילוסופיה מאוד מעניינת. מה פתאום שנאמר את הדבר הזה, לפחות מבחינה מופשטת, הוא קובע כאן את ההבדל, הניגוד בין שבת ליום הכיפור. בשבת, כל רגע ורגע של שבת הוא מציאות בפני עצמו, והשבת היא מורכבת כהרכבה שכנית מכל הרגעים של שבת, ואילו ביום הכיפורים מציאות אחת של 24 שעות בלתי מתחלפת. אוקיי, אם קבול היא נקבל, אבל מה יפקים נידו? פילי פלוי. נפקא מינה לקוטון שהגדיר בסוף שבת. רגע אחד לפני יציאת השבת. זה למען דיום המסעס, או אולי נראו שתי עשרות בסוף השבת, או שהביא שתי סערות, חייב מיטה על אותו רגע אם הוא חילל את השבת. והוא ביבמות הפלמת גיל. אבל ביום הכיפורים, קטון שנסגדל באמצע יום הכיפורים, אינו צריך מן התורה להתענות. מותר לו לאכול. די עצם אינו מסחלק, וגדר הכוון מסגיד. ולכך יש כרית, עד כאן. עכשיו יש לו עוד קטע. אתם שומעים דבר מפליא, ממש חידוש, שאוזן לא שומע. הוא ממשיך, הוא אומר, ולכך, יש כרית פרטי על הלילה והיום. עין יומדף פה אלף. אז מה קורה ביומדף פה אלף? הגמרא אומרת, למה יש חמישה פסוקים לחייב אותי ביום הכיפורים? חמישה פעמים. אז הגמרא אומרת ככה, חד לאזהור דיומה ואחד לאזהור דלילה, אחד לעונש דיומה ואחד לעונש דלילה. אתם יודעים שצריך פסוק לאזהרה וגם פסוק לעונש. אין עונש שבלכי מזהירים, אבל גם צריך עונש. וחד להפנוי למגמר עינוי ממלוכו בין דיומה ובין דלילה. אז יוצא ככה שהתורה מחייבת כרית על מלאכת יום הכיפורים או על אכילת יום הכיפורים ביום ובלילה. שואל הרוגת שווי, הרי מה אתה בא לחלק יום ולילה? הרי כל רגע ורגע מחייב בפני עצמו, אז מה זה יום ומה זה לילה? אומר הרוגת שווי, לא, כי פה זה יום הכיפורים, וביום הכיפורים יש גדר של מציאות אחת. אז השאלה היא, מה המציאות הזאת? איפה הנקודה? אז הגמרא אומרת, ניתן היה לומר, כי כתוב ביום התשע בערב, ניתן לומר שיום התשע בערב, תהיינו ליל יום הכיפורים, הוא הנקודה, ואז אני זקוק לפסוק מיותר, נוסף, בשביל נקודה אחרת של היום. אבל עוד פעם, אם הייתי מחלק את יום הכיפורים, לחלקיה, דהיינו לחלקים ורגעים שונים, אז אין שום נפקמין בין יום ולילה. אומר הרוגת שווי שכאן התוסס ישונם טעה. תוסס ישונם הוא תוספות. אי אפשר ללמוד בספר יומה בלי התוסס ישונם. אז חיפשתי פה בדף פי א', הדפוס הוא קצת קטן מדי, אבל נדמה לי שאני יכול לראות את זה. חד לעונש ימום, חד לעונש דלילה. לא ידענה, אנוכי לא ידעתי. בעניין כל דכתי, סליחה, אי בעניין, בכל דכתי, עונש דיימומה ועונש דלילה, כגון בשבתות ויום טוב. זה הכל. כלומר, יש לו צד לומר שאני צריך ילפותה, אני צריך מקור להוכיח שגם בשבת הוא יהיה חייב גם על היום וגם על הלילה. ונדמה לי שהוא מתכוון לשאול איפה המקור לזה. אולי יש איזה הקש, אני לא יודע. אומר הרוגת שווי, נלם ממנו דברי המחילתה. למה? כי במחילתה כתוב שדווקא ביום הכיפורים יש הווה מינה לחלק בין יום ולילה בפרשת יסרו, בפרשת כתיסו. רק שהגמרא דילן, דהיינו בבבלי זה לא מופיע, לא הביאו. ורק לגבי שבת, לכל רגע ורגע ומציאות בפני עצמו, אין צורך קרוא. אני לא צריך פסוק בשביל יום ולילה, אבל ביום הכיפורים דהווה נקודה בלא חלוקה צורך לחלק בין יום ולילה. אז קושת התוסישונים מתורצת. גר שנתגייר ביום הכיפורים, אני לא יודע מי גייר אותו, איזה ביתר, אבל בכל זאת, אם גירו אותו ביום הכיפורים, פוטר. מה שאין כן לשבת, אם הוא מתגייר בשבת, הוא יהיה חייב. לא דומי לשבת, יום הכיפורים הוא שונה. יש לודן בהוד החול דף קוף אלף המדת, יום הכיפורים שחל בשבת. בעתיד ביום הכיפורים שחל בשבת. האם משום זה נחשב שבת מוסף? הרי יש דין של אין איסור חל לישראל ואיסור מוסף. אז ייתכן ששבת מוסיפה על יום הכיפורים, למה? כי אילו מצד יום הכיפורים, קוטן שנזכה לו, או גר שנזכה פוט. כי אין כאן חייב על כל רגע ורגע, אלא על כל הנקודה כולה ביחד. מה שאין כן בשבת הוא חייב משום שכל רגע ורגע.
יהיה חייב רק על דיני שבת? והדיני יום כיפור יהיה פתור?
לא, הכוונה היא שהוא יהיה חייב לא רק על יום הכיפורים, אלא גם על שבת. למה? כי שבת זה איסור מוסף.
אבל השבת היא לא מתחלק, היא כל נקודה, כל רגע ברגע. אז אפשר להבין למה היא חויה. אבל יום כיפור, אמרנו שזה כאחד, כמשה אחד, אתה יכול להגיד, השבת היא חויה, אבל יום כיפור, לא?
כן, לא, אבל החידוש שלו הוא שהוא חייב על שבת, כי הייתי אומר אין איסור חל על איסור. אז הוא אומר שאולי זה איסור מוסיף מכיוון שיש בעולם איזשהו קטן שנתגדל בשבת. בסוף הקטע כאן, בעמוד 97, הוא כותב בציונים לתורה לעניין קוטן שנסגדל באמצע ימי הספירה. מאוד מפורסם, אני לא יודע אם יש פה מישהו שיש לו יום הולדת ביום הספירה, אין פה מישהו? כי ברוב המקרים, אם יש לך מישהו שנולד בימי הספירה, אז בבר מצווה שלו ידרוש על הנושא. זה אני יכול לנחם.
עוד שלושה
שנים, אז האם הוא מותר לו לספור בברכה?
מההתחלה, לפני שהוא נהיה בר מצווה.
לא, לפני שהוא נהיה בר מצווה הוא סופר בתורת חינוך, אבל עכשיו אין עליו מצווה חינוך משום שהוא גדול. אבל מידך גיס הוא לא ספר את הימים הראשונים. אז בעצם זה תלוי, כמו שדיברנו, במחלוקת אם זה הכל מציאות אחת בלתי מתחלקת, והוא לא יצא עם מכבד שהוא יגיע לספור את כל 49, אבל אם הוא חיסר יום אחד לפי המהג, אז פפל את זה הוא נגמרה. או שכל יום הוא, הקבע הוא חלק נפרד בפני עצמו. זמן אבלות. עין במאי דפליגי בזה בראש, בפרק ג' דמוי קוטון, קוטון שנסגדל בתוך זין ימי אבלות. אין יש עליו גדר של דיחוי, כלומר כיוון שבתחילת האבלות הוא היה קטן, קטן אינו חייב באבלות אפילו מדרבונן, אין חינוך לאבלות, זה נושא בפני עצמו, אבל... אז הוא כבר נדחה מהמצווה, או דומה לא? אין פה דין של דיחוי, כי אז הוא היה קטן, ואין דין של דיחוי, דיחוי הכוונה אם מישהו בר חיוב, והוא נדחה. אז אני אומר שהוא לא יתחייב אחר כך. אבל קוטון אולי אין בו דין של דיחוי. גם יש לומר, טוב, הוא גם מוסיף שלגבי קוטון אין דין של שמוע. הרי מה מחייב את הפעילות השמועה? אבל לגבי קוטון אין דין של שמועה.
שמוע
למה? שמוע זה לשמוע שמישהו נפטר. זה נקרא שמוע בלכות אבלות. יש שמוע קרוב ושמוע רחוק, כל מיני דינים. על כל פנים הוא אומר שהראש חוקר האם הקטן הזה יישב שבעה, לא שבעה, אלא יום אחד או שני ימים בסוף השבוע או לא. אז הראש אומר שזה תלוי איך אני רואה את הקטן, אם יש לו דין של דיחוי או אין לו דין של דיחוי. אומר רוגצ'ובי, אני הייתי אומר, כך אומר רוגצ'ובי, שהנקודה, המחלוקת הזאת, אם הקטן חייב באבלות, אם הוא יתגדל בתוך זין או לא, תלויה במשהו אחר לגמרי. זה תלוי אם זמן של אבלות הוא כמו נקודה אחת, או נפרדים. איך אני רואה את הזין ימי אבילות? אם זה חטיבה אחת, כמו שאתה אומר, זה מקשה אחס, תודה על הביטוי הזה, כן, מקשה אחס, אז אי אפשר לומר שישב שבעה פחות משבע, או אני אומר שזין ימי אבילות זה כל יום ויום בפני עצמו, כל פגע ורגע בפני עצמו, אז משהו יתחייב, אז הוא יתחייב.
מה, יש חג באמצע אחרי כמה ימים, זה מפסיק את השבעה.
זה בטל את השבעה.
בטל השבעה, אבל אם זה
נקרא. אז למה לא נאמר לך תחילה, כשהתחלתי, הרי ידעתי שיבוא יונטף, ואין אפשרות ל... טוב, אז זה תלוי איך אתה רואה יונטף אולי, אם יונטף יש כוח ביטל או ש... או שלך... זאת אומרת, לך תחילה השבעה הוא שבעה ימים, רק בוא יונטף והוא מבטל אותו. אני לא יודע, אבל שאלה מעניין. אבל מה... כן, מה אתה אומר?
יום ראשון מדורייסו,
אז נדמה לי שאני צריך לעיין בזה שיום ראשון אפילו הוא דורייתא אבל הוא גם דרבונה, כלומר כל מה שתיקנו חכמים לגבי אבילות הם תיקנו גם, זאת אומרת הם, איך אני אומר את זה, הם הדפיסו, הם הדביקו את זה על אבילות יום ראשון, כלומר יום ראשון הוא גם כן מן הרכבה של דורייתא ושל דרבונה. וכמו הח פלוקתו דסוקה דף ממבו, אז מה קורה בסוקה דף ממבו? אחד, סוכו דף ממבוב. סוכו דף ממבוב זה דף, אני לא יודע איך אפשר לומר אותו בדף יוימי, כי יש פה אלף סוגיות פה בדף ממבוב, אבל שוב פעם בגן ניחוש, ניחוש ביאלמה. אז כתוב פה, הרי מדורייתא לולב הוא דווקא ביום הראשון, רבי יוחנן זכאי תיקן לולב כל שבע. אז כאן הגמרא מביאה מחלוקת בין חכמים לרבי ישוע בן לוי. מי הם החכמים פה? רבי יהודה ושמואל. אז לדעת רבי יהודה ושמואל, מצווה לולב כל שבע, רבי ישוע בן לוי אומר יום ראשון מצווס לולב, מכאן ואילך מצווס זקנים. אומר רש"י מצווס לולב שבע, זה לפי רבי יהודה ושמואל, לברכה, אז מברכים על לולב כל שבע. אנחנו פוסקים גם מהי דעת רבי ישוע בן לוי, יום ראשון מצווס לולב ודאורייסא ועיקר ובואי ברכה, מכאן ואילך מצווס זקנים. מה זה זקנים? אומר רש"י, רבי יוחנן בן זכאי וסיוסו ודרבנן לא בואי ברכה. יש ראשונים שמפרשים אחרת, שהברכה לפי רבי ישוע בן לוי בששת הימים היא הברכה על מצוות זקנים, זוהי נוסחת הברכה. רש"י אומר שרבי ישוע בן לוי חולק על עצם היסוד שמברכים על מצווה דרבון, היכן ציוונו כל הסוגיות האלה. אז חשבתי אולי לזה מתכוון הרוגת שם, כשרבי יוחנן זכאי תיקן לולב כל שבעה. אז איך אני רואה את הדבר הזה? אם אני רואה אותו כדבר נפרד בפני עצמו, הוא לא המשך וההשלכה של יום ראשון, אז אי אפשר לברך, או שנברך על מצווס קיימן. מה סוברים שמואל ורב יהודו? הם סוברים שזה נקודה אחת, כלומר שמכוחו של תקנת רב יוחנן זכאי המצווה של לולב הפכה להיות שבע ימים. אז כמו שאני מברך על יום ראשון, כך אני מברך על כל שאר הימים. אינני יודע, הרוגת שם לא מפרט. אבל בהמשך אומר, ואין שם בדף חוף זין עומד ב', כל לפחות הוא אומר אבל בית לפני כן מחלוקת רבי אליעזר רבונן מה היה מחלוקת בין רבי אליעזר ורבונן אז כתוב כך תון רבונן תניא רבי אליעזר אומר אין יוצא מסוכה לסוכה לאכול בזו ולישון בזו אומר רשי אוקיי אין עושים סוכה בחול של מועד לפי רבי אליעזר רשי אומר מי שלא ישב בסוכה ביונטף ראשון אין עושים סוכה בחול המועד חכמים אומרים עושים סוכה בחול של מועד ושווים שאם נפלה שחוזר ובונה בחולו של מועד כי אז זה נחשב שהוא כאילו בונה את אותה סוכה תוצאות אומרים שהייתה הווה מין שהוא כבר הסוכה הראשונה הלכה לעולמה וכאן הוא מקיים סוכה חדשה לגמרי אבל המסקנה היא לא הוא כאילו תיקן את הסוכה אבל לבנות סוכה חדשה בחול המועד לדעת רבי אליעזר לא יצא ידי חול מי טיימא דרבי אליעזר אומר קרא חג הסוכה עושתס לך שבעס יומים עושה סוכה ראויה לשבע עשי סוכה הראויה לשבע ורבונן הוכי כמר אחמונה עשי סוכה בחג של שבעת ימים אומר הגוגת שמי מה המחלוקת אין שום דף חב זין עומד בית מחלוקת רבי אליעזר רבונן בגדר סוכה ראויה לשבע אז הוא משווה את זה לאבלות אם לפי דעה אחת בראש קטן לא יכול להתעבר, זאת אומרת לקיים מצוות אבלות משום שיש מציאות אחת של שבע יום אז רבי אליעזר סובר שהוא הדין בסוכה סוכה חייבת להיות סוכה של שבע יום כי שבעת הימים הם בעצם חטיבה אחת או מציאות אחת מה שאין כי לדעת חכמים אז כל יום ויום הוא מציאות בפני עצמו
אז גם על קטן חייב על סוכה שבע ימים
אם הוא נתקדל באמצע היום
באמצע הסוכות
באמצע הסוכות אני מתכוון
מה
יעשה? אני לא יודע אם הוא מתייחס לזה פה רק רגע אחד לא, אולי מתכוון לומר לגבי סוכה אני לא יודע אולי לגבי סוכה רבי אליעזר חידש את הנקודה, את המציאות הזאת שמונה סימי חנוכה אוקיי, כיוון שלא מזמן עברנו את חנוכה או, אני אמהר אז כתוב כאן אולי נשאיר את זה למחר כי אתם עייפים גם אני התעייפתי קצת אז תעינו פה הוא מביא כאן סוגיה בשבת דף חוף א' וסוגיה בשבת דף חוף ג' בשתי הסוגיות במאי חנוכה אני לא יודע מה זה קשור למזוגית או שכינית אז זה אני נותן לכם קצת שיעורי בית אבל זה משהו יפה אני חושב, נדמה לי שאולי אני מבין את מה שהרוגת שם התכוון בדיוק, הוא רוצה לדעת אוקיי, תראו את זה בפנים יש כמה נפקמינות יש נפקמינות גם עם ההג'רין אם אין לו שלושה נרות ליום השלישי הוא מדליק שתי נרות יש נפקמינות לגבי נר חנוכה שהוא הדליק אותו ביום אחד האם הוא יכול לצאת ידי חובה גם ביום השני יש עוד כל מיני נפקמינות לגבי חנוכה חבל שלא ידעתי מזה בחנוכה אני הייתי ממש מקדיש שיעור שלם לקטע שהוא קטן כזה מהרוגת שלו היופי של לימוד הגוגת שלי הוא לא רק שאתה לומד דרך אבל גם הוא נותן לך קצת מקום לחדש כי הוא לא מגלה הוא מכסה תפחיים הוא כמעט שלא מגלה טבע אבל צריך להיות בוקי בכל חג'י התור
אוקיי אולי צריך להגיד לא יענתי גם כן ברוגת שלו אבל נדמה לי שזה יהיה הבדל תולי במה היא הנס
למשל, אם זה נר שכל יום זה השמן ירד
נבחר קצת
נבחר קצת, אז זה נס אחד. אם כל יום זה ירד עד הסוף וזה נתמלא בנס, אז כל יום זה נס.
יפה מאוד. הוא טוען שזה תלוי בשתי גרסאות, כי בגמרא כתוב לשנה אחרת קבעו חכמים ליום טוב להלל אותו, ברמה לא כתוב קבעו אלא תקנו. אז טוען שיש הבדל בין לשון קבעו ללשון תקנו. אתם תהיינו בפנים, זה ממש פה. איפה הספר? הוא מונח אצלכם, לא? או הנה פה.
הוא לא מדבר על ראש השנה, מה
פשוט? על יום אריכתא? כן, יש לו ממש שלם על יום אריכתא פה. אבל פשוט נגמרו לי הבטריות באיזשהו שלב. אני גם לומד קצת מסכת דידה. אוקיי.